אנחנו השנה בסדר שונה בשאר השנים. הפסוק אומר, לקחתם לכם ביום הראשון. מישהו דאג לארבעת המינים? ארבעת המינים? דני דאג? להדגים אם רוצים. טוב, עכשיו נקש מדני. לא. שדני יביא כדי שאפשר גם לטפל בהם. ארבעת המינים. תגיד לדני. טוב. תגיד לדני שיארגן כמו כל שנה. אם לא תסתכלו בדיסק שנה שעברה. זה אותם לולבים. כתוב לנו, לקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם. זאת אומרת שבעה ימים. מצד אחד יש לנו את השמחה שבעה ימים, לקיחה ביום הראשון, ואחר כך נראה מה ההבדל בין יום ראשון לבין שאר הימים. בכל מקרה, מה שברור לנו, שהמשנה במסכת סוכה אומרת, לולב וערבה שישה ושבעה. זאת אומרת, גם לולב וגם ערבה, יש פעמים שנוטלים אותם שישה ימים, ויש פעמים שבעה ימים. הלל והשמחה שמונה, כי אנחנו מכניסים גם את שמיני עצרת, סוכה וניסוך המים שבעה, וחליל חמישה ושישה. זאת אומרת, יש לכל אחת מהמצוות שקשורות, או מההנהגות שקשורות לחג הסוכות, וסתם חג הוא חג הסוכות, יש לו את הזמנים שלו, והבסיס לכל הדבר הוא האם דוחים שבת ויום טוב, או לא דוחים שבת ויום טוב. למשל, נתחיל מהסוף, חליל חמישה ושישה, האם בשמחת בית השואבה, ניגון, כן, כלי נגינה, כמו חליל, שהיום מנגן בשמחת בית השואבה, האם הוא חמישה או שישה ימים? ברור לנו שהחליל לא דוחה את השבת. ברור לנו שהחליל לא דוחה את יום טוב. אי אפשר לנגן בחליל, אפילו שזה בבית המקדש, שמחת בית השואבה, שכל מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו, כל מה שאנחנו רוקדים ושמחים בחתונות של מכון מאיר, זה אפס קצה, הוא לא מתחיל. מה שכל אחד מרגיש ככה את השלושה טפחים מעל הקרקע, זה עדיין כלום. עוד לא דיברנו בכלל על העניין הזה של שמחת בית השואבה בבית המקדש, לא ראה שמחה מימיו. אין דבר נוסף שאנחנו צריכים כמובן להתפלל לדברים, וזה קשור אלינו גם לשנה הזאת כמובן. כתוב, משנחרב בית המקדש לא נראו שמיים בטהרם. זאת אומרת, כמה שאנחנו רואים את הכחול של ארץ ישראל, שמיים כחולים, לא נראו שמיים בטהרם מאז חורבן בית המקדש. לשים לב שאנחנו נמצאים בכלל ברמה שונה לחלוטין, אנחנו בפאזה אחרת. עצם העובדה שאין בית מקדש, אנחנו שונים לחלוטין. וזה אחת התפילות שלנו כמובן, העניין הזה של פעולה שלמה, בניין בית המקדש, משיח צדקנו, כל הדברים האלה הם דברים שאמורים. טוב, אז לא ניגר בהם, שיהיה לנו זיק. בסדר, תשים, אנחנו אחר כך נראה. בסדר, אז יש לנו ארבעת המינים, נוכל להתקדם. בכל מקרה, מה שאנחנו צריכים לומר זה שיש זמנים שלא דוחים. עכשיו, אם סוכות חל בשבת, זאת אומרת, יום ראשון של סוכות, חל בשבת כמו השנה, אז החליל נהוג שישה ימים. מדוע? כי יש לנו יום אחד שהוא יום טוב והוא גם שבת, שאר הימים, ששת הימים הנוספים, הם ימי חול, חול המועד. אבל אז אנחנו נצטרך או נוכל לנגן, לחלל בחליל. אבל אם סוכות חל כמו שברוב השנים הוא חל באמצע השבוע, זאת אומרת, יום טוב ראשון של סוכות חל באמצע השבוע. יש לנו גם יום טוב, יש לנו גם שבת. בשני הימים האלה אי אפשר לנגן או לחלל בחליל. ולכן, באותם שנים, החליל הוא חמישה ימים. וזה בעצם העניין. כתוב פה שלולב וערבה שישה ושבעה. זאת אומרת, יש לנו אפשרות שלולב וערבה הם שישה ימים, ויש אפשרות שלולב וערבה הם שבעה ימים. בכל מקרה, מה שברור לנו, שיש מציאות שלולב ניטל שבעה ימים. ואם אנחנו שמים לב, אין לנו דבר כזה היום. היום לא קיים הדבר הזה. האם אנחנו נוטלים לולב פעם באיזושהי צורה שבעה ימים? על מה מדברת המשנה? המשנה כמובן מדברת על תקופה קודמת שמלכתחילה, כיוון שהפסוק אומר במפורש, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, כיוון שבתורה כתוב במפורש היום הראשון, ליום הראשון יש חשיבות יותר גדולה משאר הימים, ולכן אם יום ראשון של סוכות חל בשבת, נוטלים לולב גם מחוץ לירושלים. זאת אומרת, כולם היו נוטלים לולב ביום הראשון שחל בשבת. אנחנו יודעים שנחרב בית המקדש, כן, בגבולים היו נוטלים, כן, יום אחד, היום הראשון, אבל בשנחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי, שבגבולים גם היו נוטלים שבעה, אבל כמובן שתקנה מאוחרת יותר הייתה שאי אפשר ליטול לולב, כן, לא בשבת, כן, אפילו שחל ביום הראשון. ומדוע? זו אותה תקנה, ופה אני מגיע לנושא של השנה הזאת, זו אותה תקנה, אותו רעיון של תקנה, שמופיע גם באי תקיעה ושופר, בראש השנה שחל בשבת. כבר הזכרנו את הדבר ואמרנו, דבר פלא, ראש השנה הוא יום אחד. המצווה היחידה שיש בראש השנה היא תקיעת שופר. ואת המצווה הזאת שהיא מצווה מהתורה, באים חכמים ואומרים, אנחנו מבטלים. השנה, בראש השנה שחל מהתורה, לא היה תקיעת שופר. כל הסוגיה הזאת של תקיעת שופר בראש השנה, שמה ילך אצל הבקי, יטלטל את השופר 400 ברשות הרבים, כדי שילמד אותו, לשים לב, בראש השנה בבוקר, ילמד אותו איך לתקוע בשופר. וזה חל בשבת, ולצורך הלימוד אי אפשר לטלטל, אז הוא ילך לטלטל, לכן גזרו חכמים, כן, והוא הדין בלולב, והוא הדין במגילה. שלא תוקעים בשופר, לא נוטלים לולב, ולא קוראים מגילה, בפורים שחל בשבת, וסוכות שחל היום הראשון גם בשבת, או סתם שבת באמצע, תלוי באיזה מקרה מדובר. בכל מקרה חכמים באו ותקנו שלא. מה שקורה לגבי השנה, כיוון שבאמת, מבחינת התקנה הזאת, אין לנו נטילת לולב ארבעת המינים ביום הראשון, ממילא יוצא שכל דין נטילת לולב השנה הוא דין דרבנן. הוא לא דין תורה. כי חכמים באו והפקיעו לנו את נטילת לולב בשבת, שלא יטלטלנו 400 ברשות הרבים, ולכן השנה אין לנו, נכון להיום, מה יהיה עד מחר? כולנו יודעים שבארצנו, הטובה והקדושה, שום דבר לא צפוי. אז גם בעניין בית המקדש, זה דבר, אנחנו מצפים, אבל זה לא צפוי. זאת אומרת, לא ידוע מה יקרה. נכון להיום אין בית מקדש. מה יהיה מחר? אי אפשר לדעת. אבל היום, שאין לנו בית מקדש, נכון להבוקר, יכול להיות בעצם היום הזה, גאולתם של ישראל, בעצם היום. ממצרים יצאו חצות היום. דווקא ביום, אנחנו לא גואלים את עצמנו ולא את ארץ ישראל בלילה, כגנבים במחתרת. הכל צריך להיות לאור יום, שכולם יכירו וידעו כל יש בתבל. לכן, הדבר הזה, נכון להיום, אין לנו בית מקדש, אין לנו נטילת לולב בשבת הזו, שהיא היום הראשון, והיא החובה מהתורה, בגלל תקנת חכמים, וכל מה שאנחנו נוטלים בשאר הימים, זה כיוון שבא רבן יוחנן בן זכאי, ואמר, מהרה יבנה המקדש. עשה זכר למקדש בכמה וכמה תחומים, אחד מהם נטילת לולב שבעה ימים גם בגבולים, זאת אומרת מחוץ לירושלים אפשר או צריך ליטול לולב בשאר הימים, אבל זו תקנת חכמים, תקנתו של רבן יוחנן בן זכאי. לכן אני אומר דבר אחד, אנחנו צריכים להתפלל לפני שאנחנו מתחילים את הצד ההלכתי, הנקודתי, הפרטים המדויקים שאנחנו צריכים לראות או לבדוק בתוך ארבעת המינים, או אפילו בשאר כל המצוות כולם, שאנחנו תמיד חוזרים ומדגישים שהמצוות זה בעצם הצד החיצוני, הקיומי, המעשי של הנפש שלנו, של הנפש של עם ישראל. וכל אחד שמדייק ומדקדק במצוות, כן, הוא מדייק ומדקדק בנפשו. והנפש שלו יוצאת לפועל בצורה הרבה יותר מושלמת, הרבה יותר טובה. כן, זה, יש איזה מקור, במעייני הישועה של הרב חרל"פ, הוא כותב שהתורה היא שירה, שירת העולם כולו. קראנו פרשת האזינו, כן, שירה. ובשירה כל תו הוא חשוב. ולא רק שכל תו הוא חשוב, אלא כל תו ברמה שלו הוא חשוב. אם שינינו ברבע תו, או בשמינית אפילו, מי שמבין, כן, שם לב שזייפנו את המנגינה. ולכן כותב הרב חרל"פ ואומר שהתורה היא מנגינתו של העולם כולו. וכל פרטי ההלכות והמצוות הם התווים והנגינות של חי עולמים. ומי שמשנה חסר יתר או חלוף, זה ההלכות בהלכות ספר תורה, חסרה אות, יתרה אות או החליפו אות, כן, הוא פוגע במנגינתו של עולם. ולכן החשיבות לשיר את השירה בצורה אמיתית, טובה, שלמה, מדויקת, כן, זה כמו נגינה. ולכן קיום המצוות שלנו הוא בצורה הזאת. אנחנו רוצים לפרוט על מטרי העולם. אנחנו רוצים לפרוט על אותה שירה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אותה שירה שהיא מנגינתו של עולם, שהיא מחיה ומפרה את העולם, ואנחנו גם חלק מהעולם, ממילא זה מפרה אותנו. לכן כל המצוות כולם, קיום המצוות, הוא בעצם השלמה של תווים בבריאה כולה. והתווים האלה מדויקים, כי יש מי שקבע אותם, ויש מי שיצר אותם, וזה מה שאנחנו מקיימים. בכל מקרה, אנחנו השנה, לפי הנתונים הנוכחיים היום, לא מקיימים את המצווה מהתורה. ויש לנו פתרון. הפתרון הזה, אמרנו אותו כבר בראש השנה, אנחנו עושים אותו כל יום. אין סיבה שלא נעשה אותו גם בחג הסוכות. ונאמר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, לא זיכית אותנו, אולי לא זכאים, ליטול לולב בשבת, ביום הראשון, שזה מדין תורה, לפחות ונשלמה פרים שפתנו. כמו שכל בוקר אנחנו אומרים, פרשת הקורבן תמיד, והקטרת הקטורת, ואחר כך איזו מקומה של זבחים, ושם יש בסידורים מסוימים, אם חס וחלילה התחייבנו חטאת, שיהיה האמירה הזאת של הפרק, של המשנה שמדברת על הקרבת חטאת, כאילו הקרבנו חטאת, ואם התחייבנו אשם, אז כאילו הקרבנו אשם. וזה מה שנקרא משלמה פרים שפתנו. השפתיים שלנו יהיו תשלום לפרים שהיינו אמורים להקריב כחלק מהקורבנות שהקדוש ברוך הוא, כן, ירצה כשיבנה בית המקדש. אותו דבר אמרנו בראש השנה. אם אין תקיעת שופר בתחילת שנה זה בעיה. אני מניח שדובר על העניין הזה במכון. אבל אנחנו עשינו תשובה, עשינו תקנה. פשוט ישבנו בתוך התפילה, כך עשינו בבית הכנסת, בתוך התפילה, בזמן שגמרו למנצח, אמרו את כל הפרקים, כאילו באים לתקוע שופר, במקום תקיעת שופר, למדו ללחוץ שופר. ונשלמה פרים שפתנו. לכן אני אומר, חשוב, גם השנה, במציאות הזאת של חג הסוכות, אם אין לנו את מצוות נטילת לולב בסוכות, ביום הראשון, כיוון שזה יוצא שבת, לשבת ביום ראשון של סוכות וללמוד הלכות ארבעת המינים. כל מין ומין ללמוד את הלכותיו. מי שיכול מהשולחן ערוך, שולחן ערוך. מי שיכול ללמוד את המשניות, ילמד את המשניות. מי שיכול מתוך איזשהו ספר קיצור, קיצור, לא משנה. אבל להתעסק בהלכות נטילת לולב ביום הזה. כדי לומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים בניין בית המקדש. בינתיים אנחנו עושים את הדברים שהם תשלום. וכמובן שתשלום זה לא המציאות המושלמת, אלא תשלום המציאות. כן? בכל זאת, אנחנו עושים משהו, אני חושב שזה בעזרת השם, עם שאר הדברים שאנחנו עושים, יקדם אותנו. כן, לעניין הזה של, כן, כי רצו עבדיך את עבדיה ואת עפרה יכוננו, צריכים לרצות. וברגע שרוצים, לומדים, אז הקדוש ברוך הוא יתרצה, כן, לרצון שלנו, ובעזרת השם ייבנה בית המקדש. זה לגבי הפתיחה, העניין הזה של ארבעת המינים השנה. ולכן, כיוון שאנחנו יודעים שהשנה כל נטילת ארבעת המינים זה דין דרבנן, וזה לא דין דאורייתא, הרבה הלכות הולכים בהם לכולה, ויש הלכה שמשתנית. אנחנו נאמר כך. א', כתוב ולקחתם לכם ביום הראשון, ולקחתם לכם ביום הראשון, אנחנו לומדים שצריך שיהיה משלכם. לולב שאול ביום הראשון איננו ניתן לנטילה. כיוון שכתוב לקחתם לכם משלכם. כל אחד צריך שיהיה משלו. מה שאין כן בשאר הימים. ששאר הימים הם רק מדין די רבנן. ומדי רבנן, לולב שאול, ניתן ליטול אותו. מה נפקא מינה? כל שנה אנחנו אומרים שכשאדם נוטל לולב, או רוצה לתת לחבר שלו ליטול לולב, נטילת הלולב היא כזאת שהוא חייב לתת לו את הלולב, את ארבעת המינים, במתנה על מנת להחזיר. זאת אומרת, הוא הקנה לו את הלולב במתנה. זה שאחר כך הוא יחזיר לו, זה נושא נוסף. זה התנאי במתנה. אבל המתנה היא מתנה גמורה. מה קורה אם אני נתתי לילד, פחות מגיל בר מצווה, את הלולב שלי ליטול? אם נתתי לו את זה כדרך הנוטלים, זאת אומרת מתנה על מנת להחזיר, האם קטן יכול להחזיר? קנייניו של קטן הם רק לקיחה, הם לא נתינה. מדוע? כדי שלא ייקחו ממנו, יבואו לו ברחוב, יגיד לו מישהו, אתה רוצה סוכריה על מקל? כן, תן לי את האופניים, אני אתן לך סוכריה על מקל. ילד קטן, ברגע שקיבל סוכריה על מקל, אז עכשיו אין לו את האופניים. לא ממכר. לכן. ולכן, אם אנחנו באים ואומרים, נוטלים לילד קטן מתנה, כן, הוא לא יכול להחזיר לך. ממילא כל הלולב הזה, לאחר מכן הוא בדין שאול. כיוון שהוא בדין שאול, אי אפשר לתת אותו לאדם אחר ביום הראשון. השנה אין את הדבר הזה. השנה, כיוון שהנטילה היא כבר רק מהיום השני, לא מהיום הראשון, כל דין הנטילה הוא מדי רבנן. ומדי רבנן אפשר בלולב שאול. כתוב, לקחתם לכם ביום הראשון, לכם משלכם, דווקא ביום הראשון, בשאר הימים לא. ולכן, עוד פעם, העניין הזה של נטילת לולב השנה, הוא בגדר די רבנן, ובגדר הזה שניתן גם שאול, ולאו דווקא שלכם. איך? מה העניין? תסביר מה אתה אומר. על פי מה שאמרתי, מה צריך להיות פה דעות אחרות? דבר, תודה. יש לך איזושהי ידיעה, משהו שאתה אשמח, זה אומר שלא חייב להיות שהשנה יכול להיות שאול, אלא ביום הראשון. זה פסוק. ולקחתם לכם ביום הראשון. שאר הימים מה הם? ברבנן. זה אמרנו. אנחנו לא היינו צריכים בכלל ליטול לולב בימים האלה. תקלה, כן, מהרה ייבנה המקדש. אנחנו רוצים שיבנה המקדש. ולכן נוטלים ביום, בשאר הימים. עבדים די רבנן, כן. אם, השאלה כזאת, זאת אומרת, אם הארבעת המינים הם אסור ליטול אותם בשבת, ממילא אסור ליטול אותם בשבת. זאת אומרת, מבחינתנו הם מוקצים. מה פירוש מוקצים? לא ראויים לשימוש ביום הזה. דרך אגב, זו שאלה יפה בפורים. זאת אומרת, הרי אפשר לקרוא תנ"ך, ותנ"ך היה כתוב על קלף כל השנה כולה, כולל שבת, נכון? מה קורה עם מגילה בפורים שחל בשבת? מוקצה. האם יש דין או אין דין מוקצה במגילה בשבת? אז יש מי שאומר שכן. בסדר פה השאלה שלך. יש מי שאומר שכן. למה? כי היום לא קוראים במגילה שם היטלטלנה. למה לא קוראים במגילה בשבת? לא, אם זה היה רק בציבור, זה לא היה בעייתי, זה תקיעת שופר. הרי יש את הדיון של תקיעת שופר בבית דין. האם בכל בית דין, שיטת עריף, כן, שעריף עצמו תקע בחוץ לארץ, כיוון שהוא היה בית דין, אז הוא תקע בשופר בראש השנה שחל להיות בשבת. טוב, כבר אומרים כולם שפנו תלמידיו כבר לא עשו את זה. וכמובן שהיום אף אחד לא עושה את זה. אבל במקום שיש בית דין, לפי המשנה לפחות, אפשר לתקוע בשבת בראש השנה. בסדר? אז כל העניין הוא כמה שזה מסור לרבים. אם זה בית דין, זה לא מסור לרבים. בית הדין יודעים את ההלכות, אז לא יטלטלו. ברור. אבל הדבר שהוא מסור לרבים, זה החשש. נטילת לולב, אני חושב שמסור לכל אחד ואחת. בסדר? בסדר, רק לכל אחד. אז יש פה שאלה, מה... ברור? לא משנה. אם אתה רוצה את האתרוג לברך, נותן ריח טוב בפירות, כן, אבל זה כשאתה לוחץ אותו, וזה למשל דוגמה של השנה. אם לחצו אותו וטיפה יצא ממנו משהו, כמה שזה דרבנן, אין בעיה. האתרוג הזה קשה. בסדר? יש כמה הלכות שאנחנו נסתכל עליהן, נראה איזה קולות שיש בעניין, אז אף אחד לא הולך עכשיו לבחור אתרוגים השנה, טוב, מי שרוצה להיעדר, ייעדר, אבל מבחינת עיקר הדין, אף אחד לא יבחר אתרוגים, מה שיש בשוק זה טוב. הוא לא חסר כאיסר, מה זה איסר? מטבע, בסדר? לא חסר כאיסר. אם הוא לא חסר כאיסר, אפשר לברך עליו. כבר נתתי דוגמה של הבדל בין יום ליום. בסדר? בין דאורייתא לבין דרבנן. בכל מקרה, מה שאנחנו רואים, ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, לשון יחיד, פרי עץ הדר, מור פרי עץ הדר, מזוהה כאתרוג, על ידי חכמים, למה הדר? א', מהודר, ב', שדר באילנו משנה לשנה. טבעם של פירות, שברגע שהם מבשילים על גבי העץ, נגמרת העונה, הם או נרכבים על גבי העץ, משראה רימונים, הם יכולים להתפצח ולהתייבש, להישאר ככה רק קליפה על גבי העץ, או שהם נושרים, נופלים לקרקע, ואחרי שהם נופלים לקרקע, כמובן נרכבים, נרכבים ואין יותר שימוש בהם. האתרוג, הדבר היחיד שהוא מגיע לקרקע, זה מסיבה אחת פשוטה, שהוא שבר את הענף שעליו הוא יושב. זאת אומרת, המשקל שלו הגיע למשקל כזה, או שהוא כופף את הענף והגיע לרצפה, או שהוא שבר את הענף. אפשר לראות אתרוגים בעלי משקלים גדולים, לא יודע, מישהו פעם ראה, אתרוג ככה כמו איזה פומלה, זה קטן. פומלה, יפה, גדולה, זה קטן לעומת אתרוג שיכול להגיע, כן, לגדלים שמגיעים אתרוגים, וכמובן שמגדלים היום, כיוון שהגידול הוא בדרך כלל מקצועי, הוא לא חובבני. יש כאלה מגדלים בבתים, בודדים, יוצא להם, הולך להם גם, אבל בדרך כלל המגדלים הם מקצועיים, הם לא ייתנו לאתרוג להגיע לגדלים כאלה. א', זה לא מסחרי, ב', זה שובר את העץ, אין לי תועלת בזה. אז כמובן שכולם יודעים שגידול ופיתוח אתרוגים זו עבודה יחידנית. הלוואי שהיו משקיעים בחינוך של ילדים כמו שמשקיעים באתרוגים. אני לא אומר לא להשקיע באתרוגים, אני אומר להשקיע בילדים. בסדר? ממש טיפול יחידני, כל אחד ואחד, קושרים אותו במקומו, שלא יתנענע, מוציאים את הקוצים מסביב, כי האתרוג הוא עץ קוצני, יש לו קוצים גדולים באורך 3 סנטימטר, 4 סנטימטר, וכשהם נכנסים לתוך האתרוג עצמו, אז זה חור, כן? ויכול להיות על זה גלד, אבל רואים שזה קוץ, ועלים, קוצצים מסביב, כדי שלא יתחכך, מה שאנחנו קוראים לזה בלטלח, כן, עלים. אם כבר התחלנו עם זה, עליו שלא התכוונו, אז בואו נראה, הנה, יש לנו פה דוגמה יפה, אם אפשר לראות, כאן, יש לנו איזה שהם פסים, יש מי שרואה? אז עוד רגע, נעביר, בסדר? זה אמור להיות תימני. טוב, בכל מקרה, יש כאן ענפים כאלה, זאת אומרת, רואים איזה שהם גלדים, זה נקרא בלשון המגדלים בלטלח. בלטלח זה אומר חיכוך של עלי על גבי הציפה, על גבי האור החיצוני הדק, ויצירת גלד. לבן זה לבן? לבן, טבעי. טבעי, ממש לבן, זה אחד שלא ראה אור, הוא נשאר לבן. אבל באופן כללי זה ה... זה העניין, זה עלה, עלה הוא לא פוסל. נגיד שזה היה מעודר ביותר, גם לא מעודר ביותר. מדוע? כי יש פה איזשהו דבר. מישהו ישאל אותי עכשיו, השנה מה הבעיה באתרוג? שום בעיה. תברך עליו. שנה אחרת גם לא צריכה להיות בעיה. אם זה הדבר היחיד, העלה הזה. טוב, אם יש דברים אחרים, זה נכון שיכולים לפסול, אבל בכל מקרה כאן, במה שאני רואה, באופן עקרוני כללי, זה עלה. אם היה קוץ, היו רואים שנדחף הקוץ. מאיפה מגיעים הקוצים? מה זה מלמטה מלמעלה? איך האתרוג גדל על העץ? כך או כך? לב הידוע. אין דבר כזה פרח, עלה, והפרח ממנו בא הפרי שגדל כלפי מטה. כל ענף גדל כלפי מעלה. מי שיודע, טבע פשוט, נכון? מישהו פעם שתה לעץ ואמר זה לא יוצא לו. מתברר שהוא הניצנים כלפי מטה. הוא שתה לו אותו מהראש במקום... בסדר, הוא לא שם לב. כך ייחור. תראו את הכיוון. יש כיוון. תמיד יוצא הכל בחק. אם לוקחים את ה... אני לא אפתח לו כי זה פרטי. זה כלל אנחנו פותחים. העלים של ההדסים. הכל כלפי מעלה. אין דבר כזה עלה צומח כלפי מטה. תמיד כלפי מעלה. הלולב. הלולב. הוא גדל כלפי מעלה. רואים? זה צמיחה. צמיחה היא כלפי מעלה. גם פרי, גם אתרוג, גם האתרוג גדל כלפי מעלה. עכשיו, מי שאמר כלפי מטה, למה הוא אמר את זה? בדיוק. כי הוא ראה על העץ שזה כלפי מטה. למה זה כלפי מטה? שוקל. חצי קילו, 400 גרם. יש פה. זה כבד האתרוג הזה. בסדר? לכן אני אומר, לשים לב. האתרוג גדל כלפי מעלה. איך אנחנו נוטלים את האתרוג? איך נוטלים את הלולב? כדרך גדילתו. זאת אומרת, כשאני רוצה ליטול לולב, אני חייב להחזיק את הלולב ואת האתרוג כדרך גדילתם, כמובן עם ההדסים והערבה. כדרך הגדילה. זה שאנחנו לוקחים אותו מלכתחילה בצורה הזאת, כדי שלא ייווצר מצב שהפסדנו ברכה. למה אנחנו יכולים להפסיד ברכה? כל המצוות מברך עליהם, עובר לעשייתם. אם נטלתי את הלולב בצורה הזאת, נטלתי את הלולב, עוד לא ברכתי, קיימתי את המצווה, מה קורה עם הברכה? למה? 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 אבל הברכה היא לא חלק מהמצווה? הברכה היא תקנה מאוחרת, תקנת חכמים. המצווה, ליטול לולב, לא כתוב שצריך לברך. הברכה היחידה שכתובה בפורש בתורה, מה היא? ואכלת וסברת וברכת את השם אלוהיך. ברכת המזון כתובה במפורש. יש מי שאומר, או יש הרבה מהדעות שאומרות, שגם ברכת התורה היא ברכה מהתורה. אבל הברכה היחידה שכתובה מפורש בתורה זה ברכת המזון. כל שאר הברכות הן תקנת חכמים. לכן גם על נטילת לולב. אם אני בא ולוקח את הלולב כמו שהוא, זהו, נטלתי לולב. רגע, רגע, אבל לא, לא. נטלתי אותו לארבעה כיוונים, לא למעלה, לא למטה. כל זה, לערב חד המילתא, זה תקנות מאוחרות. אם בא בן אדם, לקח לולב, נטל אותו, הרים אותו, זהו, קיים את המצווה. כל השאר, תוספות. לשים לב, מה עיקר הדין? מה המשכו? כי בא מישהו לפעמים, לא, 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 נטלת לולב, כמו שצריך, עשית את הסדר, את הכיוונים הפוך. אתה צודק שכתוב לנו איך לנענע, מה הכיוונים, כמה פעמים, איך מנענים, נכון. כל זה נכון, אנחנו מאוד שמחים לקיים את המנגינה עם התוספות של כלים נוספים לאותו קונצרט. כן? אבל זה כלים נוספים. הקונצרט נכתב עם שלושה כינורות. לא עם התוספות הנוספים. בסדר? 18 כינורות. אבל כשיש מנגינה, מוזיקה עם 18 כינורות, כמובן שזה מוסיף. נכון? אנחנו רוצים לתת לקדוש ברוך הוא, קיים את המצוות כפי שהוא ציווה, בידור. זו המטרה שלנו, תמיד. זה בעצם הבסיס לעידור. רוצים לעשות בצורה הטובה ביותר. אני רק אומר את המשל שאנחנו הרבה פעמים אומרים אותו, כן? מופיע בבריאציה שונה, במסילת ישרים. אבא ביקש ממני, כן, להכין קוסטי. אני יכול להכין קוסטי לאבא בכמה צורות. אני אתחיל מהרמה הנמוכה עד הרמה הגבוהה, ובאמצע כל אחד שיסדר לעצמו מה שהוא רוצה. בא בחור, אבא ביקש ממנו, בבקשה קוסטי. נכנס למטבח, רואה בקיור איזה קוס קלקר נגוס, ככה מישהו כבר לקח ביס, לוקח אותו, מגיע למים, ככה פושר, שופך קצת תמצית, שם איזה שקית משומשת, שם שם איזה משהו סוכר או סוכרזית, תלוי מה אבא רוצה, כן? הוא רוצה טובה לאבא, שם סוכר או סוכרזית, והגיע אבא כך. בחור קיים את מצוות אביו. מה אומר? הביא לו קוסטי? הביא לו קוסטי. אשרה ואשרה חלקו, אבל החלק שלו קטן. ואם בא הבן הזה ואומר, רגע, אבא בקש קוסטי, חכו, חכו, מה שיצא פה עכשיו. הולך לוקח קוס, מה זה מנקה מסביב, מבריק אותה, שלא יהיה קטמים של השטיפה ושלא יהיה של הייבוש, שום דבר, קוס מבריקה. לאחר מכן הוא לוקח תחתית מכסף, מכירים את התחתיות, עם ידית יפה, וסדר. לוקח תחתית מכסף, חולט את התה, משהו, חליטה טובה, 3 דקות, לא פחות. כל מי שיודע, 3 דקות חליטה, זה תה אמיתי. שיים שקית מוציאים, זה לא זה. ואחר כך הוא אומר, רגע, אבל אבא אוהב את זה עם כך סוכר, ועל את זה פלח לימון. ורגע, יש גם איזושהי עוגיה יפה שאבא אוהב, יחד עם הקוסטייק. זה לא משהו אוהב עם הקפה, זה משהו אחר בכלל. והוא מגיע אחרי, לא דקה, אחרי 7 דקות, כן, עם תחתית יפה, עם קוס שיש לה תחתית מכסף, עם עוגיה וצלחת על יד. אבא, בבקשה, קוסטייק. הוא קיים את בקשת אביו, גם הוא קיים את בקשת אביו, אבל אחרי זה פעם. ראש שונה לחלוטין. הוא התרגז בגלל זה? שהוא כל כך טרח בשביל אבא? מה פתאום? בשמחה, אם אבא ביקש, כל העולם. בעצם, אני אומר את הדברים, כך צריך להתנהג כשרוצים להיעדר במצוות. זה בעצם הידור מצווה. מי שמתרגז, כועס, מתעצבן, לא יודע מה. כי עכשיו הוא צריך לדקדק באיזשהו דקדוק של איזשהו קיום מצווה, כן, שיניח בצד, שיקח כוס קלקר. לא נגוס, בסדר. השתפרנו. יש עוד וריאציות, אמרנו. אבל לשים לב מה אני מתכוון כשאני אומר הידור מצווה. מה שקוראים לזה היום חומרות. עצם המילה מזעזעת. אני לא יודע כך לבטא את זה. חומרות, חמריות, לא יודע. זה כל מיני... שאנחנו מסתכלים על זה. אין לנו חומרות. יש לנו הידורים. מי שרוצה להדר, שיעדר. מי שלא, אז לא יעדר. כשיגיע פעם למדרגה שלו, אבל הכל בשמחה. החג המרכזי שבו כתוב שמחה זה סוכות. בסדר? פה צריך לשמוח. אז אנשים באים ומסתכלים. ואני אומר את האמת. יש פה משהו ככה של סוכות ענק זה. אני אמרתי פעם שאדם קונה 4 תמינים, לפי 4 תמינים אני יכול להגיד לך מי הבן אדם. כל אחד קונה משהו. תסתכלו על זה, תשימו לב. כל אדם זה משהו. קצר, ארוך, עבה, דק, אתרוג כזה, אתרוג אחר. זה הבן אדם. זה הבן אדם. טוב, בעזרת השם. שנקנה רק טוב ונהיה טוב. בכל מקרה, בא בן אדם, אני בכוונה לא אעשה את זה למעלה, הוא רוצה לבדוק אם הלולב עומד. בסדר. אם הלולב קשיר, הוא בא לראות אם הוא קשיר. אז כמובן אנחנו יודעים שכל עלה של הלולב מחולק לשניים. שמים לב? מחולק לשניים. פתחתי. לא קרח. בסדר? אז הוא בא עכשיו. הוא רוצה לראות אם זה סגור עד למעלה. ואם זה פתוח עד טפח, קשיר. אבל הוא צריך להיות סגור, מה זה מילימטר? ואז הוא בא, והוא לא מצליח לבדוק, והוא מתחיל, אני מסתיר, ככה, עם הציפורן. רגע, שנייה גזרנו ציפורניים, בעיה, ערב יום כיפור. הנה, תפסתי. זה פתוח. אתם מבינים? למה זה פתוח? כי אתה פתחת. אך הרבי יהושע בן חנניה, נכון? 3 ניצחו אותי, הוא אומר. אישה? תינוק ותינוקת. מה אמרה לו התינוקת? הוא הלך בשביל, בתוך שדה. אמר לו, מה אתה הולך פה? אומר, זו דרך כבושה. אמר לו, ליסטים שכמוך כבשוע. לפניך, היו כמה כמוך שדרכו לי בתוך השדה. הורידו את הצמחייה, ועכשיו אתה אומר לי הדרך כבושה. אז זה פתוח. מי פתח? בסדר? לא נחזור. ואותו דבר עם ההדסים, אני לא פותח אותם כיוון שהם פרטיים, אבל גם אנחנו רואים לפעמים, רואים לפעמים, בא בן אדם, הוא רוצה לבדוק את ההדסים. אני יודע שמשולש, אז הוא לוקח את הענף ביד, ועם האגודלים, טיק טק, טיק טק. ובסוף הוא אומר, איזה הדסים יש לך? הם לא משולשים. יש לו ביד את העלים. בסדר? טוב, ברור. אז לכן אני אומר, צריכים מאוד מאוד זהירות, כי כשאנחנו צריכים להדר או רוצים להדר, אנחנו צריכים לעשות דברים בשמחה. א', משמחה שלנו, ב', לא מנזק לאחרים. אמר לי אחד המגדלים, אני מספר את זה, אני חושב, כל שנה. בא אליו בריסקר אחד לחתנות. בריסקר? זה אחד מבריסק. דקדקנים. דקדקנים במצוות, הקפדה שאין כדוגמתה. ישב בחנות מ-9 בבוקר עד 8 בערב לבחור את רוגים. גומר, זה מגדל את רוגים. הוא הולך לחנות המפעל, על המחסן אריזה, הכל. הוא הולך, בקיצור, הוציא שם ארגזים, ארגזים, ומצא 3 אתרוגים. תראה, האתרוג הזה, אפס, ככה. וזה יש שיילה, ופה נראה לי אולי אני צריך לשאול את הרב. לקח 3 אתרוגים. הוא חוזר, אומר לו, תראה, הרב אמר שעל האתרוג הזה אפשר לברך. האתרוג השני זה בסדר. שלישי אני מחזיר. אז הוא אומר לי, אותו מגדל, לקחתי לו $300 על אתרוג. אם בכל הגידול שלי כל השנה, שהשקעתי את כל הוני ומרצי, יצא אתרוג אחד, אפס, אז שווה $300. נכון? טוב, מה נגיד? אני זוכר רק, זכר צדיק לברכה, ראש הישיבה, רב שאול ישראלי, כן, זכר צדיק לברכה, שהיו באים אליו עם אתרוג, יופי. מה זה? הרב יבדוק. בסדר, בדוק. מה זה? אומר, אתה רוצה שכמו שאתה מסתכל על בריאה של הקדוש ברוך הוא, שמשמיים יסתכלו עליך כך? כמו שאתה מדקדק בבריאה, כך ידקדקו איתך. הקדוש ברוך הוא יצר, תראה זה יופי. אתה פה נוטש לי עיניים בבינקולר. בבינקולר. ובים, הוא נער. עין, עין טובה. אני אומר את זה, הרבה פעמים אתה יכול לראות, ואני רואה את זה. בא בן אדם, הרב, האתרוג הזה לא נראה. מה לא נראה? אני מסתכל על זה. מה הוא מצא בו? לא נראה לו. פשוט לא נראה לו. מה אמרנו? אדם קונה אתרוג? לפי מה שהוא. אני הייתי לוקח את אותו אתרוג, הוא לא נראה לו. כן, זה לא נראה לך, תחליף. אין בעיה. לקח את השני, לדעתי פחות טוב. אבל לא נראה לו. תודה. כך שלא יהיה פסול. שלא יהיה פסול. כן. רגע, למה הוא הרים את הלולב עכשיו? כדי ליטול אותו. יפה, גמרנו, נטל אותו. לכן אמרתי שתי אפשרויות, או שלוקחים הפוך, או שמניחים את האתרוג, כן, על ה... זה יש הגנה פה שלא יקבל מכה, לוקחים את הלולב, מברכים וישר נוטלים. בסדר? זה שני הדברים. לגבי הכיוונים שואלים, על סדר נטילה, צפון, דרום, מזרח, למעלה, למטה, מערב. בסדר, כמו שלא טעיתי. ועל פי שיטת הקבלה, חסידים וספרדים. צפון, דרום, מזרח, למעלה, למטה, מערב. לפי סדר, אני חושב. כן, אני לא זוכר עכשיו, זה ככה התקלה, אז... בסדר? בכל מקרה, בכל מקרה אני אומר... מי שנטל לולב ונהנה אותו, גמרנו, נטל לולב. קיים את המצווה. לא צריך יותר מזה. בסדר, וזה לא קשור לירושלים, זה קשור לרוחות השמיים. מדוע? כיוון שאנחנו מקיפים ארבע כיוונים למעלה ולמטה, שתי סיבות. א', להוריד תללי ברכה, ב', תללי ברכה, הרי בחג נידונים על המים, סוכות נידונים בו על המים, לכן אנחנו רוצים שיהיו גשמי ברכה השנה, לכל הכיוונים. וסיבה אחרת שמופיעה, אני אמרתי את זה אם אני לא טועה, גירה בעיני די שטן. אתה יודע, אבל לא לשחק עם זה, זה לא... צפון, דרום, מזרח, למעלה, למטה, מערב. גירי בעיני די שטן. חיצים בעיניים של השטן. משל, למה הדבר דומה? לשניים שהתנצחו. כן? בסייף. מי יוצא והסייף שלו למעלה? זה שניצח. נכון? ומי שהפסיד? מי רק רב סייף? מי שהפסיד? הוא למטה. זה ארוך בשבילי למטה. הוא למטה. נכון? בסדר? אז אנחנו יוצאים בסוכות. עברנו את יום כיפור. בסדר? בסדר. עכשיו תשימו לב, זה בגדר וורט, שלי, שלי, לא של אחרים, באחריות, כן, בלעדית שלי. זה ההבדל בין הענועים, בין לבין. אתם ראיתם שיש כאלה שמנענעים את כל הלולב? פסידים, נכון? הם מנענעים, מה הם עושים? ככה, אני לא רוצה לפתוח לו את זה, בסדר? מנענעים עם כל הנשמה. למה? מורידים תלה לברכה בכל הכיוונים. אבל אם תראו, יש כאלה. מה זה?
מוריד את העיניים.
אבל כל אחד, כל אחד והכיוון שלו. מה זה? נו, בדיוק. בדיוק. יפה מאוד, מה זה? זה כיוון. כיוון ודקירה. דנו. בסדר? אבל לא שחק עם זה, זה רק... כן. בסדר, קפצנו מדבר לדבר. בסדר? חשבתי שנעשה סדר, אבל אין לנו סדר. במה נתחיל? באתרוג? טוב, תראו. השולחן ערוך אומר כך, אתרוג היבש פסול. אתרוג יבש? לא ראינו. כשאינו מוציא, מה זה שיעור היבשות? כשאינו מוציא שום לך. ואיך אני אבדוק אותו? כשתבינו מה אומר השולחן ערוך, נבין כמה אנחנו מהדרים, מחמירים. כן? ויבדוק על ידי שיעביר בו מחט ובו חוט. ואם יש בו לך, ייראה בחוט. שמים לב? איך אני בודק אם יש בה אתרוג לך שאני אפסול אותו? אני לוקח מחט. לך. לחלוכית. לך. רטיבות. דבר יבש, אין בו רטיבות. דבר שיש בו רטיבות. נכון? למשל, שני צלים שחיממו בשבת. מכירים את זה? אין בו לחלוכית. ברור? מכירים את זה, אבל? זה יתיוק. זה על הסונים. טוב, בכל מקרה, לוקחים מחט, דוקרים את האתרוג, בסוף המחט יש חוט, מוציאים מצד שני, אם רואים שיש לחלוכית במחט, סימן שהאתרוג כשר, אפשר לברך עליו. רגע, איך אפשר לברך עליו?
אבל ניקבתי אותו.
יפה מאוד, הנה, ניקבתי אותו, והוא
כשר.
סימן שניקב כשר. עכשיו תתחילו לחפש אתרוגים לא כשרים. אני אגיד לכם את האמת. אנחנו רצינו השנה לזכות. מה עשינו? כיוון שיש לנו בעיה. אחרי שנוטלים לולב, ארבעת המינים, עושים שיתו בשבט, או לפני כן אפילו, עושים ריבה מהאתרוג. אפשר לברך שהחיינו על הריבה מהאתרוג?
לא.
אי אפשר, למה? ברכנו כבר שהחיינו, ועיקר מצוות ברכת שהחיינו מה היא? כשרואים. בברכות מופיעה שאדם רואה פרי חדש שמתחדש משנה לשנה, הולך בשוק ורואה פרי חדש, מברך שהחיינו. אנחנו היום מאוד פרגמטיים. אם זה לא מגיע לי לפה, אני לא מברך. שולחן ערוך. לא אני המצאתי את זה, כן? אדם לא נהנה שהוא רואה רק. יש רמה רוחנית גבוהה, נהנים גם מהראייה. אבל אנחנו אוכלים. אבל בעיקר הדין, ראייה. אז אם עכשיו אני באתי ונטלתי לולב, ויש בו גם אתרוג וברכתי שהחיינו, בעל כך שהחיינו אחרי כן, נכון? אז מה עשינו השנה? לקחנו מבית הריצה של אתרוגים, אתרוגים, וכבר זכינו לברך שהחיינו על אתרוג בראש השנה. עשו ריבת אתרוגים, שהחיינו. למה? עדיין לא נטלנו את הלולב. המצווה היא מצווה של עצמה, אפשר לברך. הרווחנו עוד שהחיינו בחיים. בסדר? זכות. זכות גדולה לברך שהחיינו. אז כבר היה בבית אתרוגים של השנה. ואת האמת אני אומר, כשהביאו את האתרוגים האלה, ארגז אתרוגים, שהם בא, הלכו לזריקה, לדעתי, לפחות חצי מהארגז אפשר לברך עליו. המשגיחים שבודקים כדי לשווק וסוגרים וכו', זה לא בדיוק צורת אתרוג. יש פה, הצורה שלו לא הכי יפה, תזרוק. זה, יש פה יותר מדי עלים. קשר. זה קשר. אבל בכל זאת מקפידים. המשגיחים מקפידים. כמובן, שלקחנו, לא יודע מקום במקומות אחרים, אבל שם ממש, אתה רואה, קרטונים, על גבי קרטונים זורקים כל יום. כי זה לא מספיק. לרמה שמספגים. באדרים, כל מיני הידורים כאלה, ושמות קוראים לזה, ספגו איזה 1, 2, 3. זה יותר נכון מבחינה הלכתית לסווג 1, 2, 3, ולא המאדרים מן המאדרים, והמאדרים מן המאדרים. בסדר? כן, כן, זה שקורה. כל מי שמכבד את עצמו, כותב מאדרים מן המאדרים. כי סתם מאדרים זה כבר לא אין. כן. טוב, בסדר. הכל בסדר. בכל מקרה. אז הנה, ראינו. אתה כבר מבין איפה הסדר העדיפויות. מרדכי, אתה שאלת. נכון? אתרוג שניקב נקב מפולש, כלשהו פסול, ושאינו מפולש, אם היה קיסר פסול, ואם חסר כלשהו פסול. בסדר? אז פה כבר יש לנו. נקב מפולש מצד לצד, שרואים נקב, כן? נסתכל באור, ונוכל לראות את הנקב. לא דקיק של חוט. נראה אותו באור, אז זה באמת פסול. ואם חסר כלשהו פסול. ויש אומרים שגם בנקב מפולש, בעניין חיסרון משהו. שאינו מפולש בחיסרון קיסר. שתי דעות יש. אז כמובן שפוסקים לפי דעה ראשונה, אבל מי שאין לו, למה שולחן ערוך מביא הרבה פעמים שיטת יש אומרים? כדאי לסמוך עליהם בשעת הדחק. מישהו נמצא בשבי בלבנון. עד סוכות שיחזור, בעזרת השם. אבל... בסדר, ברור. יש, הביאו לו את רוק כזה. תברך, לא? תתחילה. אם הביאו לו את רוק. טוב, בעזרת השם, שיחזרו כולם. מסוריה, מלבנון, כל מקום. טוב. כן. תראו. הדבר נוסף ככה, אני בכוונה נותן את המקרים הקיצוניים. אתרוג שנימוח כל בשרו מבפנים. זה יכול לקרות מתי? בהקפאה. הרבה פעמים. כשמקפיאים פרי שלא קשורה, הוא נרקב, הוא נימוח. מה אנחנו עושים בכוונה כדי שיהיה לנו טעים? את התמרים הצהובים, נכון? אל התמרים היחידים ששווה אחד עליהם שהחיינו. כל האחרים, זה בא מהקפאה. כולל התמרים לחים. תמר לח, הוא טוב לח, הוא לא טוב לשהחיינו. לפעמים רואים, בשמיטה קודמת, ראיתי בשנה שמינית או תשיעית, תמר לח משנה שישית. שיווקו. זה הכל בא מהקפאה. היחידים שאפשר לברך עליהם שהחיינו, זה הצהובים האלה. והצהובים האלה, איך אפשר להכין אותם? 48 שעות בפריזר, אחר כך 24 שעות במקרר, ואז הם יערך. אם לא, זה עדיין ממשיך להיות בוסר. כי ההקפאה היא גורמת למי שהקפיא פעם תפוז, לא יודע מי שעשה את זה, אבל כל הבקבוקונים, בגלל האנומליה של המים, הבקבוקונים מתפוצצים. כשהוא מגיע ל-4 מעלות, הוא מתרחב. אני מדבר דברים מובנים. אני למדתי את זה בכיתה ת', עברו כמה ש... מה? בסדר, ברור. יודעים על מה אני מדבר. ניפיתם פעם בקבוק זכוכית? מלא. למה? הרי כל דבר שמתקרר מתכווץ, נכון? חוץ ממים ש... בארבע מעלות? תאחב. בסדר, ברור. אז זה בדיוק מה שקורה. ועכשיו יש לנו אתרוג רקוב מבפנים. אבל מבחוץ, בסדר גמור. יש אנשים כאלה גם. אפשר לברך עליו, אפשר לברך עליו. אומר השולחן ערוך, אתרוג שנימוח כל בשרו מבפנים, כלי פתוח חיצונה קיימת, וחדרי הזרע קיימים בפנים, כשר. איך אני יודע שחדרי הזרע קיימים בפנים? אולטרסאונד. איך יכול לדעת את השולחן ערוך שחדרי הזרע בפנים? איך אני יכול לדעת? טוב. ויש פוסלים. מה זה אומר? כדאי לפסול. בן אדם נשאר, זה אתרוג היחיד בכל המדינה. לא יתלו לולב השנה בכל המדינה. בסדר. נזדק כולו מראשו לסופו, אפילו לא חסר כלום פסול. לא תגיע לזה. אני אומר את האמת. היום למשה רבנו יקום, זאת השם, ידבר איתנו. ו... תסתכל, שאל, של מי התורה הזאת? אנחנו כל כך מדייקים, כל כך מדייקים. אפילו אמרתי, אם הגאון מבילנה היה בא פה וצריך להיכנס לשוק ארבעת המינים, לוקח את הראשון והולך. מה היה להם שם? וכל הסיפורים אנחנו מכירים. הביאו את רוג לרב, היחיד בכל העיירה, נסעו מאות קילומטרים, אלפי קילומטרים כדי להביא, וברגע שבאו להראות אותו לרב, נפל ונשבר הפיתם. אני יודע. זאת אומרת, איזה איסורים היו להם כדי להשיג. אנחנו נמצאים פה בארץ ישראל. המציאות שלנו פה בארץ היא שונה לחלוטין. כמה הכרת הטוב אנחנו צריכים להכיר לקדוש ברוך הוא, שעצם העובדה שאנחנו נמצאים פה. כמובן, אנחנו תמיד רוצים שיהיה יותר טוב, רוצים צ'ופרים גם, רוצים קצת קצפת, דובדבנים, אבל במציאות אנחנו חיים. ושם, מה, איזה מלחמות היו כדי להשיג משהו. ופה בקלות, רואים לך, תביא סט 100 שקל. מה? מתווכחים, עוד 5 שקלים. תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, מה קרה? בסדר, ברור העניין. צריך לדעת, העין שתהיה עין טובה. הקדוש ברוך הוא יצר, ברא, נתן, השקיעו בזה. אמרנו כבר מקודם, קושרים כל אחד ואחד לסנדות. שמסביב לעצים, מכניסים אותם פנימה, ושיהיה קשור, שלא ייגע בשום דבר, לא עלה ולא קוץ ולא שום דבר אחר, ולא יטלטל ברוח כדי שלא ייפגם. והוא קשור יפה כדי שלא תבוא עליו יותר מדי שמש בין עלים, אחרת הוא יקבל קביעה. כל זה דואגים. כל אחד ואחד משקיעים בו. כל עץ ועץ משקיעים בו. כל פרי ופרי משקיעים בו. כמו שאמרתי מקודם, הלוואי שהגישה לילדים תהיה כזאת. מתוך חיוב, כן? שישקיעו יותר בילדים, בעזרת השם. אבל אלה הם הדברים. אם יש קוץ, ניקב, חסר, פסול. אם יש בור, כתמים שחורים. עכשיו למעשה. בחלק העליון. כן? שחור. שחור זה שינוי מראה. שינוי מראה. בסדר, דיברנו. על רובו, חזזית. זה מין גידול כזה עם שלפוחית ו... לא, זה כזה, רואים שזה כמו של פוחית מוגלה, ועליה עוד איזשהו דבר, חזזית על גבי, כן, יש מספיק דברים. אבל זה דברים שבקושי רואים אותם. אתרוג פשוט רגיל, אין את הבעיות האלה. ואנחנו כמובן מדקדקים, מהדרים, שכמה שפחות עלים, בצורה של אתרוג, ושלושה חלקים, כמו כל דבר בעולם, חלק העליון, אמצעי וחלק תחתון. שיהיה בצורה, ומי שיש לו פיתם, אז שיהיה פיתם. דבר אחד רק לשים לב. מה שאין, לא פוסל. זאת אומרת, אם אין פיתם, ולא נשבר הפיתם, אין מה שישבר, נכון? אם אין פיתם, אין מה שישבר. אם אין מה שישבר, שום דבר לא פסול. כשיש פיתם, צריכים להיזהר. מה נזהרים? שלא ישבר הפיתם. ואם יש איזה פסול על הפיתם עצמו, שחור, גם פסול. אבל אם אין פיתם, אין. מה ההבדל בין אתרוג שיש לו פיתם לאתרוג שאין לו פיתם? לא. יש אתרוגים עם פיתם ויש אתרוגים בלי פיתם. פיתם בעצם זה סיום הפרח. פיתם זה הפרח. אתרוגים הם עצים חלשים. כיוון שהוא עץ חלש, הפרח שלו נופל. אתה יודע, מישהו קנה פעם, אני יודע, מלפפון. למעלה יש פרח צרוב. נכון? אבל דבר כזה, מלפפון טרי, טוב, יש לו פרח למעלה. מה זה הפרח הזה? זה הפיתם שלו. הוא נופל. כל פרי ופרי יש לו את הפרח שלו. זה ברימון, רואים את השושנה למעלה. זה בעצם הפרח. התחיל לקח פרח, ואחר כך נשאר גדל הפרי. באתרוגים, כיוון שהעץ חלש, הפרח נופל. כיוון שהפרח נופל, אין פיתם. אם הוא נפל בדרך גידולו בצורה טבעית, האתרוג כשר. אבל אם מישהו אחר כך שבר אותו ואמר, שמע, אין פה פיתם, אז זה פסול. כי זה אתרוג חסר. רואים בעין. זה לימון. פה לא היה פיתם. עכשיו תראו, מה שעשו היום, וזה באמת רואים, את הדבר הזה, מה שעושים היום, פיתוח, וזה פיתוח גנטי. השקיה מסוימת, הורמונים מסוימים, כן, שנותנים אותם לפרי או לעץ, או בהשקיה או בריסוס, כדי שהוא יחזק את הפרי. והוא יחזק את הפרי, אני יכול לראות היום בשוק, ראיתי את זה אצל אחד המגדלים, אצל אתרוגי קירשנבום, יש לו אתרוגים תימניים עם פיתם. זה הכל פרי פיתוח. מחקר. מה גורם? נותנים איזושהי השקיה, ונשאר הפיתם. הפרי נשאר חזק, אתה יכול לראות אתרוג תימני. ככה דומה לזה, עם פיתם יפיפה. בסדר? זה לא היה. אתרוג תימני עם פיתם. זה חידוש. זה טוב לחסידים. למה? מצד אחד אתרוג תימני, כי אתרוג תימני. אבל מה, החסיד ייקח אתרוג בלי פיתם? זה לא שווה. אז יש אתרוג תימני עם פיתם. בסדר? יש. מעלים את האחוזים של ההישארות של הפיתם, וזה דבר שהיום מקובל מאוד, נקרא לזה בין המגדלים, החקלאים, בכל הפירות משתמשים בריסוסים למיניהם, לא רק לשמירה מפני מזיקים, אלא גם לצורת וגודל הפרי. אם אנחנו מקבלים היום את הענבים, לא יודע מישהו שם לב, ענבים בלי חרצנים, גדולים, ככה, קצת מתוקים, ובאותו אשכול בפנים, בתוך האשכול קטנים, חשבנו שהם עוד לא גדלו וחמוצים, פתאום הם יותר מתוקים. שמתם לב לזה? זה הורמון גדילה. פשוט מרססים, ופתאום הוא תופח. אז יש לך ענבים גדולים יפים. לא יודע אם מישהו ראה השנה, מישמישים, ענקיים, ככה, גודל כזה. זה הורמונים. והטעם בהתאם, כי הוא מתפרס על פני כל השטח. הוא לא מרוכז. זה כמו שעושים כוס קפה טורקי וכוס של בירה. זה צריך כוס קטנה, שיהיה יותר טעם. כל דבר יש לו את טעם. אבל אנשים אוהבים את הגדול, אז זה מה שהם מקבלים. כן. מורכבים, לא דיברנו בכלל. אנחנו, מן דחר שמה, לא מוזכר בבית מדרשנו. זאת אומרת, פרי שהוא מורכב, הוא לא הוא. זה משהו אחר. אתה לא יכול לזהות. והיום רק דיני חזקות. היום אין הליכה לפי סימנים. רק דיני חזקות. מדוע? כיוון שיש גם האבקה טבעית. אני מדבר בעברית, יש איזה מושגים גם בלועזית. כן, יש האבקה טבעית בין עץ לעץ, וזה יכול לגרום גם לשינוי בפרי במשך השנים. לא הולכים היום לפי סימנים בלבד. נכון, אם יש סימנים, כמו למשל, פחות פלחים, לא רטוב, הגרעינים הם הפוך מכל פרי אחר, כן, אורך ורוחב. זאת אומרת, יש לנו את הסימנים, בשר מלא, כן, כל הסימנים האלה שאפשר לומר יותר קיימים באתרוג התימני, כן, אז אנחנו נגיד שזה כשר, לא. יש היום לפי חזקה. אני יכול לקחת אתרוגים, ופתחנו אתרוגים אחרי סוכות, ממגדלים מסוימים, הם ממש נראים כמו לימון. עכשיו אני אבוא ויגיד, המגדל הזה, ולכן לא מזכיר שמות, שאף אחד לא יבוא ויגיד. כן? המגדל הזה, יש לו אתרוגים מורכבים? אני לא יכול להגיד. תעבור על העצים, תראה שאין הרכבה. שהולך למשל, את תכף דוגמה איך אפשר לזהות. ממול מכון מאיר, בחצר על יד הבית של דני, יש שם עץ, חציו קלמנטינות, חציו לימונים. תרדו עם הענפים לכיוון הגזע ותראו את ההרכבה אחד על השני. בסדר? אתה יכול לראות פה, רואים הרכבה. היום מרכיבים הרבה, מדוע? כי העץ מחזיק. הבעיה של האתרוג, שהגזע הוא חלש. אחרי 10-12 שנה, כן, מחליפים את העצים. אז כל מגדל אתרוגים יש לו גם משתלה, צמודה לפרדס, כדי שהוא יוכל להחליף, כי העץ חלש. אם היו מרכיבים אותו, על גבי, למשל תפוזים, מרכיבים על גבי תפוז בר, מה שנקרא חושחש, אז היה מחזיק חזק. אגסים, כל עצי האגסים היום מורכבים. המון עצים מורכבים. נדע מה, ענבים. ענבים היו מרכיבים בענבים, אבל לפי סוג הקרקע. בן אדם רוצה לגדל מרלו, קברנה, לא יודע, עוד יודע, הסוגים השונים של הענבים, הוא נמצא באדמה חולית או באדמה סלעית. הוא צריך לקחת קנה לפי סוג האדמה שלו, ועליה מרכיבים לו את מה שצריך. בסדר, כך עושים היום. חוץ מאתרוגים. שאתרוגים ברגע שזה מורכב, זה לא מה שאנחנו התכוונו. בסדר? אין, אז זה לא נותן כלום. אם זה מינור, מה זה נתן לך? מה העניין של קנה? וחנה אשר נטעה ימיניך. אם זה מינור, אם זה אתרוג, הקנה היא חלשה. הגזע חלש. אני צריך גזע חזק. גזע ששורד. והרבה פעמים, מי שורד הרבה? מישהו בר, שהפירות שלו הם לא פירות. הוא שורד הרבה. אז לוקחים בסיס כזה, גזע כזה, עליו, כן, עם הטכניקה שעושים, כדי להרכיב דבר על דבר, עין או טבעת, כל מה שעושים, ומרכיבים את מה שאני רוצה, ויוצא לי פרי מה שאני צריך. בסדר? זה לגבי כללית לאתרוג. לגבי לולב, אם אנחנו יודעים מה עוד פוסל, נשים לב שיהיה... אם זה שחור, זה פוסל. אם זה חום, לא. צריך לראות את ההבדל בין שחור לבין חום. בסדר? נשים לב לדבר נוסף בלולב. הלולב עצמו... מה שהגידו. הלולב עצמו... צריך שתהיה לו שדרה או שדרה. כן? שדרה ישרה. מה זה ישר? שהוא לא נוטה. לא ימין ולא שמאל. או מבחינתכם, לא ימין, לא שמאל ולא ימין. בסדר? אין שום נטייה. ברגע שהוא נוטה ימין או שמאל, או שהוא לחוף כגמון ראש, גב כפוף קדימה, כגיבנת, כן? זה לא טוב. אם הוא ישר ויש לו נטייה של סימן שאלה, כן? זה כך. גם גב של אדם. גב האדם גם הוא, כן, טיפה, אז אם אני מסתכל כאן, וזה ישר. הוא טיפה כפוף כאן, כיוון שיש לו משקל. אבל כללית הוא ישר. ולכן אפשר להגיד את לולב כשר, צריך לבדוק שלמעלה הוא סגור, פה הוא למעלה יבש, אפילו קצת פתוח, אבל למצוא את המרכזי. הנה, זה המרכזי. המרכזי עצמו פתוח קצת. רואים? מבחינת הכמות של הפתיחה, בוא נעשה אותו. הנה, זה המרכזי. זקפנו לו את הקרבולת. פתוח. אין טפח פתוח. אלא מה? שזה לא יפה, כמה שלמעלה כבר יבש, מתחיל טיפה להתכופף. בסדר? זה לגבי הלולב. לגבי הדסים, אנחנו צריכים שרובם יהיו משולשים. זאת אומרת שמכל דור ודור יצאו לי שלושה עלים. כמה אורך ההדס?
שלושה
טפחים, שזה אומר 24 סנטימטר. אנחנו לא חזונישניקים, לא להיכנס ללחץ. אנחנו ירושלמים. בסדר? בדיוק. בגרחנאי, 24 סנטימטר זה שלושה טפחים. הנה כתוב פה, משולש ג' טפחים, שיעור הגרחנאי, 24 סנטימטר, שילוש. אני לא הייתי כותף. מושגים חדשים. חדשים יש לנו פה. מה, יש חמש אולש. טוב. בסדר? זה מה שצריך לבדוק. ומהודר זה שהעלים חופים את הדור הבא. בסדר? כל עלי חופה את העלי השני. כן, ככה אנחנו חופף.
חסה.
לא, אני מדבר על שורות. הדור, השורה, כן? ששורה תחסה על השורה שמעליה. על מקורה. ולכן, מה שאמרתי, הבעיה היא כשרוצים לבדוק, אז צריכים לפתוח, לקופף, כדי לראות אם זה חוט השערה, ויש אנשים שמעבירים חוט, ועזבו, תפתחו, תסתכלו, זה שורה מסביב, יפה, ישרה, אין בעיה. בסדר? ודרך אגב, אני אומר, גם רוב משולש זה קשה. מה זה רוב? רוב ניכר, נגיד רוב ניכר, שני שליש, 16 סנטימטר. הרוב מדויק זה 12.2.1, אני יודע. יותר מחצי שזה 24. זה לגבי ההדסים, כמובן שהוא ירוקים, לא יבשים, וכל מה שקשור לזה. והדבר האחרון שאין לנו פה, זה הנושא של ערבות. ערבות כשרות. כולם צועקים, ערבה לבלוב. יודעים מה זה לבלוב? ערבה מלבלבת, שיש למעלה עלה מלבלב. בסדר, יפה מאוד, זה טוב, זה יכול להיות גם חשוב, מהודר, מעניין, אין צורך. אם חתכו את הראש, זה בסדר, לא נשארו לעלים, בסדר. אבל באופן עקרוני, ערבה שקטפו אותה מעץ, כן, כענף מתוך עץ, בסדר, וכמובן שזה יהיה ערבה, כי לפעמים שולחים לנו לשוק צפצפות. בסוגים שונים. צריך לבדוק באמת שזה ערבה, וכמובן, כמו שאמרתי, הדקדוקים בהלכות הם חשובים, אבל מצד אחד. מצד ההידור, ולא מצד החומרה. וההסתכלות ברורה. האם אני בא ואומר, הקדוש ברוך הוא ציווית אותי לעשות מצווה, אני עושה את הכל בשמחה, בטוב לבב, באהבה, וברצון לעשות כמה שיותר מתוך זה שאני רוצה לשפר, לשכלל, לשפץ, כן, את נפשי, שיהיה לי הכל בטוב, מצוין. אבל אם זה גורם לאיזשהו לחץ, איזשהו עיכוב, עצבנות, רגע, רגע, זה נפסל לי, מה נגעת לי? איזה צעקות. הוא נגע לו בלולב. הפיל לו את הלולב לרצפה. שם ישמור ויציל, נכון. אוהב לנו שדבר שמשתמשים בו למצווה נפל על הרצפה. אז נרים אותו. אפילו נתן לו נשיקה. כדבר שמשתמשים למצווה. למה לא? אפשר. כן? חיבוב מצווה. למה משקים ציצית? חיבוב מצווה. הכל מדי חיבוב מצווה. למה משקים מזוזה? חיבוב מצווה. אז אפשר גם את היתרון לנשק שנוטלים אותו. ואם נפל על עולם? טוב, אפשר גם. חיבוב מצווה. אבל בגלל זה לחוס על מישהו? לא כדאי. לא כדאי. בפרט לא על עצמם. בעזרת השם שנזכה. ליטול עולם, כן. האחד המרכזי. האלף המרכזי שהוא השדרה, הוא המשכה של השדרה, אותו צריכים לבדוק. אני לא יודע מה זה כל מיני מקומות. אצלי כל מקום עומד בפני עצמו, וכל מקום צריך לבדוק מי בעליו. בסדר? כי כל מיני מקומות זה נשמע הפקרות. ואין הפקרות. כל מקום יש לו את הבעלים שלו. מותר או אסור לקחת? שאלה. תשובת הבעלים, בהתאם להגיד. כן. שאלה לאיזה כיוון לא ישר. אם הוא גדל בצורה כזאת, שהחלק העליון של השדרה, כן, הוא זקוף, נגיד את זה בשבילנו, כן? גם אצלנו יש חלק שהוא טיפה כלפי מעלה, אז זה מותר. אבל אם זה כלפי מטה או לצדדים, זה לא טוב. כל אורכו. אם אני לוקח את הלולב, וזו שדרתו, אם הוא כפוף בצורה כזאת, לא משנה איפה, כלפי מעלה, זה בסדר. אם הוא כפוף כלפי מטה, כופף את ראשו, מה שנקרא, פה, זה לא משנה איפה. בכל מקום שזה כפוף פנימה, אז זה לא טוב.
אבל בזה דיבר...
זה המשקל, זה משהו ש... טוב? כן. הלולב צריך להיות ארבעה טפחים. שדרה. למה? טפח אחד יותר מהדס ומהערבה, שהם כל אחד מהם שלושה טפחים, ושיעור של האתרוג כביצה. כמה זה ביצה? בערך 60 גרם. פה יש כמה, כן. משולש, משולש.
כן,
באותו גובה. אז עוד פעם, יש אפשרות להסתכל, ויש אפשרות להסתכל. יש עוד שבא עם זכוכית מגדלת, פי 80, והוא מסתכל ורואה האם זה באותו קו ישר. תסתכל על שתי ידיים שלך עם זהות. הסתכלת פעם. אין זהות?
לא זהות.
לא צריך זכוכית מגדלת. אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש? זאת אומרת, להסתכל בהיגיון, בשמחה. כן. יש הרבה ספרים היום, פעם היה ספר אחד, שניים. יש כל מיני ספרים, עם תמונות צבעוניות. ממש אפשר לראות את זה בצורה יפה.
אין לך
מטעם. לא, זוכר את השם. הרב שטרן, אני חושב, כתב ספר. אני לא טועה, הרב שטרן. שם של הספר אני לא זוכר. שהענף העלה המרכזי פתוח טפח, זה פסול. זה פחות לזה בסדר. טוב, בעזרת השם שנזכה. לא, אפשר להסתכל אם זה טבעי או לא. טוב, בעזרת השם שנזכה השנה ליטול לולב ביום הראשון של סוכות. כולנו ביחד במרום הר בית השם, בניין בית המקדש. נראה בימינו, חג שמח לכולם.